כל מה שאנחנו עושים, אם זה קהילות, אם זה שיעורים, אם זה קורסים, אם זה מדיטציות, אם זה שיעורי בית, כל מה שאנחנו עושים הוא כל כולו כדי לפתח את הסגולות הנשגבות של אישות מוארת בתוכנו. אנחנו לא ארגון שרושם חברים, אין לנו בני חבר, אנחנו לא מוסד, אנחנו אף אחד מהדברים האלה. אין לנו מקדש, התרגול נעשה בבית, כל אחד עושה אותו בעצמו, בבית שלו, בינו לבין עצמו. הכל הוא אימון של התודעה, אימון של הלב, לפעמים משתמשים גם בגוף, חלק מהדרך, וכל זה אך ורק למטרות האלה. אז דיברנו קצת על הקידות. עכשיו, הקטע הבא לפני שאנחנו נפסים לשיעור זה התפילות. התפקיד של התפילות הוא כמו התפקיד של הקידות. לפתוח את הלב שלנו ואת המיינד שלנו, להעביר אותו קצת מן החול אל הקודש, וליצור את הפתיחה הזאת בלב כדי שנהיה יותר מוכנים לקבל. והתפילה הראשונה שאנחנו עושים היא נקראת תפילת המנדלה, והיא תפילה של הודיה. אנחנו מביעים הערכה ותודה למורים שמעבירים לנו את הטיצ'ינג האלה. והמסורת הבודיסטית בעבר הייתה שתמיד היה בא למורה לבקש טיצ'ינג, תמיד היה צריך לאסוף זהב כמשקל גופו ולהביא את זה למורה כדי לקבל את הטיצ'ינג. התלמיד כל כך רצה בהערה ובטיצ'ינג שמביאים להערה שאי אפשר לשים על זה מחיר בכלל. אבל כדי ליצור אצל התלמיד התכוונות רצינית, כי בלי שהתלמיד בא בשאלה אז אי אפשר לתת לו תשובה, נכון? אז האיסוף הזה של הכסף היה מאוד לרצות בזה. כי אם אתה לא מאוד רוצה בזה, אז אתה מתייחס לזה חפיף ואז זה לא עובד. אז המורים היו מחכים עד שהתלמיד יבוא עם הזהב. וכשהוא היה בא עם הזהב, הם היו משליחים אותו לים. כי המורה, אם הוא מורה ראוי לשמו, הוא לא צריך את הזהב של התלמיד. אבל התלמיד צריך לתת את הזהב כדי ליצור אצלו את ההתכוונות. אז אנחנו היום עושים את זה יותר בזול. ואנחנו עושים מנדלה, ויש לזה משמעות שאנחנו נלמד אותה בהמשך של הקורס. אז אתם יכולים לעשות זה תנועה של נתינה, זה נפלא גם כן. ואנחנו פשוט מגישים למורים את כל מה שיש, את כל היבשות, את השמיים, את הפרחים, את כל מה שיפה וטוב בחיים שלנו, את כל המעשים הטובים שעשיתם, תזכרו בהם, תתנו כתודה עבור הטיצ'ינג שאתם מקבלים. כי הטיצ'ינג הזה יש לו את הפוטנציאל, יש בו את הזרעים שיכולים להוציא כל אחד מאיתנו מכל סבע שיש. אז איזה מחיר, כמה תוכלו לשלם בדבר כזה? אז אנחנו עושים את זה באמצעות התפילה של המנדלה. וזה לחן שהלחין לנו בזמנו אסתר שמיר, אז בואו נתחיל. ארץ צומה בפרחים ובשמחה, ארץ צומה בפרחים יבשות לארבע, לחמה ולבנה, היא הדויה, ובנימים של כל חסד בן האתה. בלבי לחמה, ובאה משמה, וגם שנה ואהה. שלדנה חומיתנו בחר לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב עידן גורו רק נאמן את הלכם ועשייה. התפילה הבאה שאנחנו עושים היא תפילת המקלט. זו תפילה שהמשמעות שלה היא האדם שבא לשמוע דרמה, לשמוע טיצ'ינג אודות הערה, אומר, אני לוקח מקלט בדרך רוחנית. עייפתי מהדרך החומרית, היא לא יכולה להיות מספקת בסופו של דבר, לא באופן אולטימטיבי, יכולה באופן זמני, ארעי, במידה מסוימת, לא באופן אולטימטיבי. וכולנו מכירים אנשים שיש להם כל טוב והם לא מאושרים, ויש להפך, יש אנשים שאין להם והם כן מאושרים. הדברים חומריים באים והולכים, המפתח שלנו הוא בדרך הרוחנית. וזה המשמעות של המילים שאנחנו עושים. ואנחנו עושים את זה לא רק למען עצמנו, אלא גם למען זולתנו. אנחנו הולכים לצעוד בדרך רוחנית, לפתח את עצמנו בדרך רוחנית, כדי שנוכל לפתוח את ליבנו, כדי שבסופו של דבר נוכל לעזור גם לאחרים. אז זה המשמעות של התפילה הזאת. אנחנו עושים אותה שלוש פעמים. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסים נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה. בקשר לשאלות, אני אוהבת שאלות. לפעמים השאלות מאוד מועילות, ומובילות את השיעור בדיוק לאן שצריך. אבל יש גם יוצאי דופן. עצמי, או שלפעמים אני בתוך רצף מסוים, וזה עלול להשיח את דעתי, ואז זה לא טוב. הרבה פעמים שאלה נענית בהמשך השיעור, או בהמשך הקורס, או בשיעור הבא. אז לפני שאתם שואלים את השאלה, או תשאלו את עצמכם, האם השאלה הזאת תועיל עכשיו לקבוצה? זאת אומרת, המוטיבציה צריכה להיות לא רק אני רוצה לדעת, אני צריכה להבין, אלא האם עכשיו זה יתרום לכל הקבוצה, אם אני אשאל. ואם כן, אז בבקשה תשאלו ברצון. אז הייתי רוצה שנפתח במדיטציה קצרה של כמה דקות. שבו בנוח, אז עצמו את העיניים. חשוב שהגב יהיה ישר. ונסו להתמקד בנשימה שלכם ולהותיר מאחור את כל העניינים שמעסיקים אתכם כרגע, שאיתם באתם אולי לפני שהגעתם לכאן. למשך כמה דקות שימו אותם בצד. והתמקדו במעבר האוויר בקצה האף, פנימה וחוצה מן הנחיריים. זו נקודה קטנה בכניסה לאף. בתחושה שיש בנקודה הזאת עקב מעבר האוויר, פנימה וחוצה. ונסו כעת לספור 10 נשימות תוך התמקדות בנקודה הזאת. ואנחנו נוהגים לספור כל נשימה, אנחנו מתחילים בנשיפה. זה הפוך ממה שבדרך כלל עושים, ויש לזה סיבה חשובה. אז אתם סופרים כשאתם נושפים ואחר כך שואפים, זה אחד. נושפים שתיים, שואפים, נושפים שלוש וכך הלאה, ונסו להגיע עד לספירה של 10, בלי להתבלבל, ואם קרה שהתבלבלתם, חזרו להתחלה. העליתם את הספירה, חזרו להתחלה. וחשבו לרגע על המניעים שהביאו אתכם לכאן. מה גרם לכם להחליט לבוא לכאן היום? אולי שמעתם מחבר או חברה, או ראיתם הודעה, או קיבלתם אימייל. אבל יש סיבה יותר חשובה שהביאה אתכם לפה. כי הרבה אנשים קיבלו אימייל ולא כולם באו. מהי הסיבה היותר חשובה, היותר משמעותית שהביאה אתכם לפה? ויזכרו באדם שאתם מכירים, חבר או חברה או קרוב או קרובה, שמוכר לכם ושסובל, אם בגוף, אם בנפש. ושהייתם מאוד רוצים לעזור להם. אלא שקצרה ידכם. אולי אפילו ניסיתם לעזור להם, אבל הם עדיין סובלים. וראו שהאדם הזה שאתם מכירים ושקרוב ללבכם ושסובל, הוא באיזשהו אופן שכרגע לא מובן לנו, בא מאיתנו. האנשים האלה והסבל שלהם באו מאיתנו, באו מהתודעה שלנו, ואנחנו לא מבינים בכלל איך, בוודאי שלא התכוונו לגרום להם סבל. אבל הנה הם כאן והם סובלים. וקצרה ידינו מלעזור להם. וראו שבאמת אין משהו שאתם יכולים לעשות בעולם החיצוני שיכול באמת להקל את סבלם. והסיכוי היחיד באמת לעזור להם זה על ידי שינוי התודעה שלנו אנו. וחשבו כמה מעט אנחנו מבינים את הדברים האלה, כמה מעט אנחנו מבינים את הקשר שבין התודעה שלנו והסבל שסביבנו. מה שרק אומר כמה הרבה עבודה רוחנית יש לנו לעשות. ונסו כרגע להפליג קצת בדמיון שלכם ולראות את עצמכם הולכים ומתעמקים בחוכמה ובהבנה ובחמלה ובאהבה. וכתוצאה מהאהבה הגדולה שיש לכם לאותו אדם שסובל, אתם מוכנים להשקיע מאמץ ולפתח את עצמכם בדרך הרוחנית, כדי שאומנם תוכלו לעזור להם, כי זה הסיכוי היחיד שיש להם, כי הם באו מכם. ועשו החלטה בלבכם שגם אם הדברים כרגע לא ברורים וסתומים, בגלל אהבתכם אותם, אתם מוכנים להשקיע את המאמץ ולגייס את עצמכם ברצינות ללימוד רוחני ולעבודה רוחנית, כדי שתוכלו לפתח את היכולת באמת להוציא אחרים מסבלם. ולפני שנסיים את המדיטציה, הייתי מבקשת שכל אחד מכם יאמץ לליבו את אותו אדם שאתם כרגע הבאתם לפניכם, שיקר ללבכם, וזכרו אותם במשך כל הקורס הזה, וכל מה שאתם שומעים ומתאמצים להבין, ויהיו נקודות פשוטות ויהיו נקודות פחות פשוטות, כל הריכוז והזמן שאתם מקדישים, זה יהיה למענם. באיזשהו אופן תקדישו את זה כדי שתבוא הקלה לסבלם בסופו של דבר. עכשיו לאט לאט תיקחו את העיניים. עשינו כאן מדיטציה קטנה של חמלה, של להביא את עצמנו למוטיבציה של חמלה. אומרים שאין כמו חמלה לפתוח את ליבנו, והמורים שלי אומרים שלא ניתן באמת לפתח חוכמה בלי שהיא מלווה בחמלה. החוכמה תהיה מוגבלת ללא החמלה. למה זה? כי החמלה גורמת לנו לרצות לעזור לזולתנו. בשביל זה אנחנו צריכים לדעת מה הם צריכים. בשביל זה אנחנו צריכים להתכוון אליהם. וככל שאנחנו יותר מפתחים את האנטנות האלה לזולת, ואת ההתכוונות אליהם, ומכוונים אליהם את האנטנות שלנו, ויותר ויותר אנטנות, ככה אנחנו רוכשים יותר חוכמה, ככה אנחנו יותר מפתחים את הידע שלנו. אז ככל שאנחנו יותר מכוונים אליהם, ככה החוכמה שלנו גדלה. ובעצם, אם תסתכלו ברשימת הסרטים בבית הקולנוע, ואם תסתכלו בתכנים של הסרטים האלה, תסתכלו על שוברי הקופות, על הסרטים שעושים הרבה כסף, מה יש שם? יש שם סופרמן ובטמן ודומיהם, יש שם את הגיבור או הגיבורה, שיש להם יכולות מדהימות, ושהם באים לעזור לאחרים. ובסוף הם מצילים את הנסיכה המסכנה, והם עוזרים לאנשים. ולמה הסרטים האלה כל כך מצליחים? ולמה המפיקי הסרטים ממשיכים להפיק את הסוג הזה של הסרטים? כי זה החלום של כל אחד מאיתנו. וכל אחד מאיתנו, החלום הכמוס בלב שלנו, זה להיות הסופרמן או הוונדר וומן, או האדם הזה, שסוף סוף יכול לעזור לסובלים. זה הכמיהה העמוקה ביותר שלנו. אנחנו לא נהיה שלמים בלי זה, לא נוכל למצוא אושר בלי זה, כי אנחנו לא יכולים להיות מאושרים כשיש סבל סביבנו, לא באמת. לא אם באמת פתחנו את ליבנו. ובלי שנפתח באמת את ליבנו, לא נוכל להיות באמת מאושרים. אז זה קש 22 כזה. זה חייב לבוא, זה החלום הכמוס שלנו. כל הלימודים שלנו, כל הקורסים שלנו, המדיטציות, הם כולם כדי לממש את החלום הזה. מה זה אדם מואר? אדם מואר זה אדם שפיתח את החוכמה ואת החמלה ואת היכולת למידות כל כך מדהימות, שאומנם הוא יכול לעמוד על ביליון פלנטות בו זמנית ולעזור לכל היצורים שם. זה הבודה. האיש שחי לפני 2500 שנה בהודו, גם זה בודה. כשהוא הופיע בעולם הזה לרגע כדי ללמד אותנו. אבל ישות מוארת, בודה, זה המלאך הזה, הכל יודע, ועם חמלה אינסופית ואהבה אינסופית, שיודע מה היצורים צריכים ומסוגל לתת להם את זה, או מסוגלת. זה בודה, זה החלום, זה החיבור של הבודה, אנחנו רואים אצל הסופרים. זה מה שאנחנו באים לעשות. אז עכשיו, הקורס הזה, הוא נותן קטע אחד מתוך מסכת שלמה. בקורס הראשון דיברנו על איזה תחומים לומדים הנזירים הטיבטיים במנזר כדי לפתח את דרכם להערה. זה אחד מהם. אז אנחנו פה בקורס הזה מציגים רק קטע אחד מתוך דרך שלמה. אז אני רוצה להקדים את זה כדי שלא תחשבו שזה כל מה שאנחנו מלמדים. זה רק קטע אחד. זה לא קורס אופייני למתחילים. הוא לא כל כך קשה להבנת. מה שיכול ליצור קושי אצל אנשים זה למה אני צריך את כל זה. ההקשר יכול להיות חסר למי שמתחיל. את ההקשר אנחנו נתנו בקורס מספר 1. אז אני מאוד ממליצה שאלו מכם שלא שמעו אותו, תשמעו אותו. זה נמצא על האתר שלנו, אתם יכולים להקשיב לו. אבל יותר טוב, תבקשו מאנשים שיהיו כאן שילמדו אתכם את הקורס הזה. הוא קורס נפלא כי הוא פורס בצורה מאוד קומפקטית את כל שלבי הדרך להערה. אז יש את המסכת הגדולה שנותנת את ההקשר, וזה קטע בתוך המסכת הגדולה. הקורסים שלנו נערכו כולם על ידי גשם מייקל. גשם מייקל רוץ' הוא האמריקאי הראשון שגמר את תוכנית הלימודים במנזר הטיבטי והגיע למה שנקרא תואר גשם. והוא גם למד בפרינסטון, אז הוא מכיר את הראש המערבי. והוא יצר גישור נפלא בין החוכמה והמיסטיקה של הבודיזם הטיבטי לבין אנשי המערב. והוא יצר סדרה של 18 קורסים, קורסים של ACI. ACI זה Asian Classics Institute, שזה המכון שהקים שדרכו הוא מלמד את הקורסים. שומעים מכון, חושבים, יש איזה בית ספר, יש איזה מוסד, אין שום דבר כזה לאס. אין להם אגורה שחוקה, יש להם וובסייט. ואנשים כמוכם, שתרחו והקליטו וערכו וטיפלו בוובסייט הזה, ועכשיו אנשים בכל העולם שומעים את הקורסים האלה. זה מספר 8 בסדרה שלו. אפשר לשמוע אותם לאו דווקא בסדר שהוא לימד אותם. הדבר היחיד שאולי תהיה לכם קצת קושי, זה שאתם לא תבינו למה דווקא את זה צריך כרגע. ובשביל זה צריך קצת אמונה במורים שהם יודעים מה שהם עושים. אין שום דבר בקורסים האלה שהוא מיותר. צריך את כל הקטעים האלה כדי להשלים את הדרך. הקורס הזה, זה אחד מהם. גשם מייקל תמיד מספר על החוויה הטראומטית שהייתה לו, שיום אחד, כשהוא היה בהודו, ובתחנת הרכבת, הוא היה עם כמה מהמורים שלו מהמנזר, ובדיוק הגיע לפמליה של הדלאי לאמה. הוא מאוד שמח, וניגש, הוא סיפר בהתלהבות, הנה אני עכשיו לומד במנזר, ושאל אותו, נו, ומה אתה לומד עכשיו? איזה ספר אתה לומד עכשיו? והוא לא ידע. והמורים מאחורה ניסו ללחוש לו, והוא התבלבל והתרגש. אז הוא אומר, אם מחר אתם פוגשים את הדלאי לאמה, הוא ישאל אתכם, מה למדתם פה בקורס? אתם צריכים לדע. אז אנחנו תמיד בשיעור הראשון, נותנים לכם את המקורות, ואת המחברים, ומתי הם חיו, ואת כל הסיפור הזה. זה תמיד בשיעור הראשון. זה לא ממשיך ככה בשאר השיעורים. אל תיבהלו, זה לא שיעור היסטוריה. אבל אם תפגשו את הדלאי לאמה, תוכלו לענות לו יפה. אז הקורס הזה מבוסס על ספר מאוד ידוע בבודיזם, בכל זרמי הבודיזם, לא רק אצל הטיבטים, גם בשרי לנקה וגם בתאילנד, כולם מכירים אותו. הספר נקרא אבידאמה קושה. אני אכתוב לכם גם טיבטית, גם כדי להרשים אתכם שהדברים באו ממקור אותנטי, אבל גם אנחנו רוצים שתלמדו קצת את המונחים בטיבטית. יש לזה סיבה חשובה, כי בסופו של דבר, יום אחד אתם תהיו אלה שתתרגמו את הכתבים מטיבטית, כי הם לא מתורגמים. יש הרבה מתורגם לאנגלית, וזה רק חלק זהיר ממה שיש. וכשמתקדמים בדרך, רואים שצריך עוד. וחוץ מזה, מאוד טוב להתרגל למונחים האלה, כי אתם תשמעו אותם בכל מיני מקומות. זה גם כמו העברית ששפת קודש, כי היא העבירה תכנים רוחניים כל כך נעלים, גם הטיבטית כזאת, היא העבירה לנו את הדרמה, אז זה הופך אותה לשפת קודש חשובה. אז חזרו אחריי, אבי דרמה קושה. צ'ו נמפדזו. זה אותו דבר, זה בסנסקריט, זה בטיבטית. דרמה, אנחנו יודעים מה זה, זה הטיצ'ינג של הבודה. גם המילה דרמה בסנסקריט פירושה תופעות, דברים. זו אותה מילה. אבי זה אל, או לעבר, לעבר הדרמה. וקושה זה פירושו בית אוצר. בטיבטית, צ'ו זה דרמה, נומפה זה התרגום של האבי, של אל, וזו זה בית אוצר. בעברית אנחנו אומרים, אוצר החוכמה הגבוהה. בבודיזם יש אסכולות, יש זרמים, יש יותר קדומים, יש יותר מאוחרים. כולם מבוססים בטיצ'ינג של הבודה, ההדגשים אחרים. מה שמבדיל ביניהם, חוץ מהזמנים וההיסטוריה, זה ההבנה שלהם של מה שאנחנו קוראים ריקות. וההבדלים הם מאוד חשובים, אבל אנחנו לא ניכנס אליהם יותר מדי בקורס הזה. בטיצ'ינגס אחרים ניכנס אליהם יותר. פה אנחנו באסכולה של אבי דרמה קושה, זה האסכולה הקדומה ביותר, הנמוכה ביותר אם תרצו. אני תמיד אומרת היא נמוכה ביותר, אבל אין פירושו נמוכה. היא מאוד מתקדמת. מי שרכש את החוכמה של אבי דרמה קושה הוא מאוד מתקדם מבחינה רוחנית. אפשר להגיע עם זה לנרוונה. אבל אנחנו אומרים שאפשר להגיע הרבה יותר מנרוונה, ובשביל זה צריך את ההשכלות היותר גבוהות. זה העמידה והקושה, זה ספר שנכתב על ידי אדם בשם וסובנדו, בערך 350 לספירה.
שמו בטיבטית, לופון יקניין. כאשר לופון זה התרגום לטיבטית של מאסטר, קידומת של כבוד שתמיד מקדימה שמות של עמות גדולים.
מתי חיה בודה? לפני 2500 שנה. אז זה אולי 800 שנה אחרי הבודה. הרבה אחרי הבודה. וזה אחד הספרים הקדומים שיש לנו. חוץ מהסוטרות עצמם. מה שהבודה לימד לוקט בסוטרות. הבודה לא כתב שום דבר, הוא רק הרצה בפני תלמידים. התלמידים שלו היו מאוד מבריקים, הזמנים היו אחרים. משמיעה אחת הם זכרו כל מילה. אתם מתפלאים אם זה אפשרי. המיינד שלנו מאוד מנוון. אבל זה אפשרי. אם אתם עושים מדיטציה טוב, אפילו היום אתם יכולים לפגוש אנשים עם היכולות האלה. אנשים שהגיעו לשינה, שפיתחו שם אתם. המיינד נהיה מאוד מבריק. אז בוודאי, בתקופת הבודה הם היו הרבה יותר מבריקים, כי עובדה הם פגשו מורה כל כך מדהים. שזה צריך שהתלמידים יהיו מבריקים. אז הם רשמו את הטיצ'ינג של הבודה בסוטרות, ויותר מאוחר קמו דורות של חכמים שאיבדו אותם וערכו אותם לפי נושאים, לפי קהלים, לפי אסכולות. כי הבודה נתן אוסף של המון טיצ'ינג בהמון נושאים. וכל האסכולות השונות של הבנה של ריקות ובודיזם, את כולם הבודה לימד. הבודה לימד הרבה הבנות שונות של ריקות. הן נכונות כולם, אבל לא כולן נכונות לגמרי. רק אחת מהן היא נכונה לגמרי. והבודה עשה את זה בכוונה להתאים לקהלים שונים. כי החוכמה האולטימטיבית היא לא קלה לכל קהל. אז כאמור, היו דורות של אנשים שישבו וכתבו ואספו את הדברים האלה, ונכתבו ספרים, וכשעוברות כמה מאות שנים, אז הדברים מתחילים להסתלף. אנשים מתחילים ללמד, ומתחילים קצת להכניס מעצמם, ובהדרגה הדברים מסתלפים. ואז כל כמה מאות שנים בא איזה גאון כזה שמוסף את זה, מלקט את זה, עורך את זה, מנקה את זה, מוציא סילופים. כל כמה מאות שנים זה חוזר על עצמו. בבודיזם לפחות אני מאמינה שגם במסורות אחרות יש תהליך כזה. ומאסטר וסובנדו, יש סיפור יפה עליו ועל אחיו שקראו לו אסנגה, ואנחנו תמיד אומרים מאסטר וסובנדו ומאסטר אסנגה כדי לתת להם כבוד. אז מאסטר וסובנדו ואסנגה היו אחים, והסיפור אומר שהם נולדו לאותה אימא ומאבות שונים. האימא שלהם הייתה נזירה, שהיה לה חיזיון שאם היא תוותר על הנזירות ואם יהיו לה ילדים, הבנים שלה יהיו מורי רוח גדולים. אז זה מה שהיא עשתה, והיה לה שני בנים, אחד ממלך ואחד מברעמים. וזה בסובנדו והסנגה, ובין שניהם כל הכתבים הגדולים באותה תקופה הם כתבו. מדהימים, מדהימים. אנחנו עד היום לומדים אותם. אז כאמור, מאסטר בסובנדו, מה שהוא עשה, הוא ליקט ספרים שהיו קיימים בתקופתו, וליקט אותם יחד לאבידם הקושה, ולכן זה נקרא אוצר. אוצר של דברים שהיו קיימים. והכתבים שעליהם הוא התבסס כבר נעלמו. ויש לנו את הסיכום שלו, של הדברים. עכשיו, כשמסתכלים בסיכום הזה, אנחנו טרחנו לתרגם לכם את החומר קריאה. אתם תראו, כשיש שם קטעים מתוך האבידם הקושה עצמה, הם מאוד סתומים, כמו איזה חידה. כל פסוק הוא תמצית שצריך מישהו לפרש אותה, כי זה נכתב על ידי אנשים מוארים לקהל מאוד מתקדם, ואנחנו צריכים עזרה. וכל הטיצ'ינג האלה מהספרים הקדומים, אנחנו מוכרחים פרשנים, בלי עזרה אתם לא יכולים להבין. אז אנחנו נעזר בפרשן. אז הפרשן, במקרה שלנו, הוא הדלאי לאמה הראשון. עכשיו, והסובנדו הוא היה הודי, במאה הרביעית לספירה. פה אנחנו מדברים על טיבטי, אז אין לו כבר שם סנסקריט, רק טיבטי. חזרו אחריי, גאווה, גנדון, ג'ופ. גאווה, גנדון, ג'ופ. הוא הפך אחר כך לדלאי לאמה הראשון. הוא היה זה שהתחיל את השושלת של הדלאי לאמות. הוא היה תלמיד של ג'סן קאפה. ג'סן קאפה הוא אולי גדול חכמי טיבט שחיו אי פעם, ואולי אחד האנשי הרוח, כמו הבודה. אומרים שהוא יהיה אחד הבודות הבאים. בגלגול אחר, הוא יבוא כבודה. הוא היה עצום וענק, והיו לו כמה תלמידים שכל אחד מהם היה מדהים. אחד מהם היה גאווה גנדון ג'ופ, שהפך לדלאי לאמה הראשון. השנים שלו, 1391 ועד 1474. אז אנחנו נעזר בפרשנות שלו לנושא הזה. כתב הפרשנות נקרא אור על הדרך לחופש. זה שם היצירה שכתב הדלאי לאמה הראשון, שנותנת ביאור לאבידם הקושה. הוא ביאר את כל האבידם הקושה, ואנחנו נלמד רק קטעים מפרק 3. בטיבטית הוא נקרא טרלם סלג'ה. חזרו אחריי. טרלם סלג'ה. טרלם סלג'ה. דרך אגב, יש שני ספרים עם אותו שם, אור על הדרך לחופש, בתוך המסורת הטיבטית. השני נכתב על ידי גלצב ג'ה, והוא ספר על לוגיקה בודיסטית. גם מאוד חשוב, אבל לא נלמד אותו בפעם. טר זה העברה הראשונה של טרפה. טרפה זה חופש, שחרור. שחרור ממה? שחרור מקבלי הקרמה. כל הסבל שלנו בא מקרמה. קרמה שבאה מנגעים רוחניים, ממיינד לא טהור. למה זה דרך? צל זה לפזר, להבהיר, לפנות מכשולים, להעיר. ג'ה זה לעשות. אז זה הטיבטית של להאיר את הדרך לשחרור, אל החופש. עכשיו, כמה מילים על האבידם הקושה. האבידם הקושה, כאמור, זה לקט שערך מאסטר וסובנדו, על פי 7 ספרים שהיו קיימים בתקופתו, שנקראו 7 היעלומים, או התכשיטים, או אבני החן. האבידם הקושה מציג את הבודיזם בתמצית, כמו Reader's Digest. סיכום, שבמקום לקרוא את מלחמה ושלום 3 כרכים, אתם קוראים 30 עמודים, אתם מקבלים כל שבוע הביתה את הסיכום. זה ביזנס גדול בארצות הברית. אז זה מין דייג'סט כזה, זה תמצית שבתמצית של האסכולה הזאת של הבודיזם. האסכולה זה הינייאנה, אבל הינייאנה זה יותר מאסכולה אחת. בתוך ההינייאנה זה נקרא וייבשיקה. זו האסכולה הנמוכה ביותר, בין אלה שנחשבות בודיסטיות. יש לו 8 פרקים לספר. 1. החלק הראשון מדבר על האדם, על מרכיבים שונים של מי אנחנו. מי אני, איזה אספקטים יש לתודעה שלי. זה האדם ותודעתו. זה פרק ראשון. פרק שני מדבר על אנרגיות בתוכנו. כאילו יורד לרובד מתחת לדברים החיצוניים. זאת אומרת, אנרגיות המניעות אותנו. פרק שלישי מדבר על היקום, על זמן, על מרחב, על ערפיליות. יש שם ידע מדהים בפרק הזה, החל מרמה תת-אטומית ועד לגלקסיות. זה פרק שלוש. פרק ארבע מדבר על קרמה. מאיפה כל זה בא? אתם זוכרים פסוק הראשון של הפרק על קרמה? תחזרו אחריי. לאלה, ג'יקטן, נאצוק, לא זה קרמה, עלי השני זה מי. מי קרמה, ג'יקטן זה עולמות, נאצוק מגוון, נוצרים. לא לג'יקטן נאצוק, כל מגוון העולמות נוצרים מן הקרמה. אז פה אחרי שהוא גומר לדבר על כל העולמות ועל היקומים, כך הלאה, הוא אומר, מאיפה הם כולם באים? מקרמה. ואז הוא נותן לנו פרק שלם על איך עובדת קרמה, ואותו כבר עשינו בקורס חמש. ואני מאוד ממליצה לאלה מכם שלא שמעו, גם הקורס הזה נמצא במלואו על האתר, אתם מוזמנים להקשיב. על איזה עולם אנחנו מדברים? האם זה עולם מואר? לא. אז מאיפה הוא בא? הוא בא מקרמה נגועה, נגעים רוחניים. מה לדעתכם יבוא אחרי זה? אז פרק חמש זה פרק של פסיכולוגיה בודהיסטית. הוא מדבר על נגעים רוחניים, מפרט אותם לפי האסכולה של האבידה מקושה, כדי שנתחיל להכיר אותם, שנתחיל לטהר אותם. פרק 6 הוא פרק על מדיטציה. למה מדיטציה עכשיו? כי זה איך שאנחנו מתחילים לטהר את הנגעים הרוחניים, ולכן לנקות את הקרמה, ולכן לטהר את עולמנו. זה העולם הסובל שבא מאיתנו, מהקרמה שלנו. אז פה מתחילים את הדרך, פה מתחיל התרגול שדרכו אנחנו נעבור טרנספורמציה ועולמנו יעבור טרנספורמציה, כי כל העולם הזה, עם הערפיליות שלו ועם החלקיקים התת-אטומיים שלו, כולו בא מהמעשים שלנו. והמעשים שלנו כולם מונעים על ידי תודעה שהיא לא טהורה, שהיא נגועה. ואחר כך יש עוד שני פרקים, 7 ו-8, שזה כבר איך להשתחרר, איך לצאת מהעולם הבלתי טהור אל העולם הטהור. אז נקרא לזה שחרור ביחד. אז זה התוכן העניינים של הספר. בקורס הזה אנחנו מדברים על פרק 3. אז פרק 3, כאמור, אנחנו נלמד על עולמות של קיום. אנחנו חיים בעולם האנושי, בתוך מיינד אנושי, ואנחנו אומרים, יש 8 ביליון אנשים, זה המון. אנחנו נלמד שזה טיפ-טיפה, זה אחוז מזערי, כמעט אפסי של היצורים שיש בעולם. ובין השאר הלימוד של הפרק הזה בא להרחיב לנו קצת את הפרספקטיבה, להרחיב לנו את העירייה, מה עוד יש בעולמנו. ויש כל כך הרבה יותר. אם אנחנו רוצים להפוך לטאוזן הזה שיכול להושיע את כל הנסיכות, אנחנו צריכים לדעת איפה הנסיכות, באיזה מגדלים הן כלואות. אנחנו צריכים להכיר למי אנחנו הולכים לעזור. וזה כולל את האנשים בעולם שמוכר לנו, אבל יש הרבה יותר. וזה חשוב, למה? כי לא רק שאנחנו פה והם שם, אם לא נלמד את הדברים האלה, גם אנחנו נהיה שם. אנחנו צריכים להכיר את כל העולמות האלה, כדי שאנחנו נוכל ליצור את הסיבות ואת הקרמות, לטהר אותם. אז זה קודם כל מרחיב לנו את הפרספקטיבה. אנחנו עד עכשיו מסתכלים בקטע מזערי של המציאות שיש לנו, זה מתחיל לספר לנו מה עוד יש. עכשיו, זה מספר לנו מה עוד יש דרך עיניים של ישות מוארת. הרבה דברים יראו אולי מוזרים, ואולי אפילו סותרים את הגישה המדעית. אני הייתי אומרת לא להתעקע על זה. אם אתם פוגשים משהו שהוא שונה ממה שהמדע היום חושב, אנחנו נפגוש כאלה דברים. לא להתעקע על זה, כי גם המדע לפני 200 שנה או 300 שנה חשבו קצת אחרת על כדור הארץ, נכון? חשבו שהוא שטוח. והיו מוכנים להרוג מישהו שאמר שהכדור הארץ עגול, נכון? גם ההבנה של המדע של המציאות שלנו הולכת ומשתנה מרגע לרגע. ומי יודע מה הם יחשבו בעוד 200 שנה. לעומת זה, פה יש לנו מבט על עולם של ישות מוארת, ואין שום סיבה להניח שהעולם כפי שאנחנו תופסים אותו יישאר ככה בדיוק כשנהיה מוארים. אנחנו מקווים שהוא לא יישאר ככה בדיוק, בשביל זה אנחנו עובדים. אנחנו לא רוצים להיות בעולם שיש בו רעב ומלחמות וסבל. אז בוודאי שהעולם הזה נראה אחרת בעיניים אחרות. אז הייתי רוצה מראש כאילו להכין אתכם לפתח פתיחות לרעיונות שהם שונים ממה שאנחנו מכירים. הסיבה בשבילנו ללמוד את זה, א', זה לפתוח את הפרספקטיבה שלנו. ב', להבין מהם היקומים האלה, איך עוברים מיקום ליקום, למה זה לגמרי אפשרי, לחלוטין אפשרי שאנחנו 30 שניות מעכשיו יכולים להיות ביקום כזה, לאן אנחנו כן רוצים לכוון את עצמנו, לאן לא. אז זה מתחיל לפתוח את הידע הזה, זה א'. ב', אנחנו צריכים להיות מסוגלים להעביר אותו לאחרים. ג', אנחנו צריכים לעזור לכל היצורים שבכל היקומים האלה, אנחנו צריכים לדעת מי הם. ד', אתם תמצאו שכמעט שלא מלמדים את הדברים האלה במערב. כאמור, אבידמה קושה, ספר שמקובל על כל הזרמים בבודיזם. לא כל הספרים ככה, אבידמה קושה הוא כזה. הוא מאוד קדום וכולם מקבלים אותו. את הפרק הזה מעט מאוד מלמדים. זה פרק שנדבר למשל על סוגי הגיהנום שיש. אנשים לא כל כך אוהבים לשמוע את זה, זה לא נעים. גם אחד הקשיים שאנשים לא יכולים לאמת את זה לעצמם. אני לא פגשתי את זה, אני לא ראיתי את זה, מניין לי שמה שאת אומרת זה נכון, והדברים הם מאוד טרגיים בגיהנום. אז למה לי לשמוע דברים כל כך קשים, אם אני אפילו לא יודעת שזה נכון, אם אני אפילו לא יודעת שזה קיים? לכן, ללמות, הם די נמנעים מלתמד את הדברים האלה, לא בגלל שהם לא נכונים. אנשים במדיטציה עמוקה יכולים לראות את כל הדברים האלה, הם יכולים לראות אותם ולפגוש אותם ולחוות אותם באופן ישיר. מי שיושב בריטריט ארוך מגיע לשם. ומבין. אנשים שלא עושים את זה, אז לא בחוויה שלהם. וזה לא טוב. כי יש חלק חשוב בעולמם שמנותקים ממנו לחלוטין, ובמידה שאנחנו לא נפתחים לשם, אנחנו בדיוק עלולים ליפול לשם. אם לא נהיה מודעים לסכנה, לא נפעיל את האנטידוט שימנע את הנפילה. ולמעשה, בבודיזם אומרים שכמעט כולנו הולכים לקיום מאוד סובל אחרי הקיום הזה. הקיום הנוכחי שיש לנו כבני אדם, לפי כל חכמי הבודיזם, בלי יוצא מן הכלל. אירוע נדיר נדיר ביקום. להיוולד כבן אדם זה מאוד נדיר. מספר הבני אדם יחסית לשאר היצורים הוא כמעט אפסי באחוזים. הוא כמעט אפס. להיוולד כבן אדם שהוא גם בריא בגופו ובשכלו, עוד יותר נדיר. להיוולד כבן אדם שגם יש לו תנאים כלכליים והשכלה וכך הלאה, לשמוע ולהבין דברים כאלה ולהקדיש להם זמן, זה עוד יותר נדיר, כי רוב בני אדם בעולמנו לא יכולים לעשות את זה. אחרי שכבר יש את כל זה, מה קורה אז? אנחנו צריכים גם לפגוש מורים, נכון? זה עוד יותר נדיר. אחר כך שפוגשים את המורים, גם צריכים להיות מעוניינים לשמוע מה שיש להם להגיד, זה עוד יותר נדיר. אם אתם מסתכלים כמה אנשים קיבלו את ההודעה וכמה אנשים באו, קיצור, הצירוף הזה הוא מאוד נדיר. הוא מאוד נדיר. כאמור, הלמות נמנעים מללמד את זה מהסיבה הזאת, כי הם נתקלים בחומה הזאת של ספקנות גדולה. והספקנות היא לגיטימית. לא ראיתי, אני לא מאמינה. בעיה היא שאני לא יכולה להרשות לעצמי את הגישה הזאת, מפני שזה לא נכון שאם אני לא רואה, זה לא יקרה לי. זה לא נכון. זה לא נכון שאם אני לא רוצה תאונת מכונית, אז זה מספיק כדי שלא תקרה לי תאונת מכונית. אף אחד לא רוצה תאונת מכונית, אבל תאונות קורות כל הזמן. זה לא נכון שמה שאני מחליטה שטוב לי, זה בדיוק מה שיקרה לי. כי כרגע אני לגמרי בשליטת הקרמה שלי. ואין לי מושג מה תומן יום. אין לי מושג מה יהיה היום בערב כשאני אצא מפה. אין לי מושג מה יהיה רגע אחרי שהמכונית תפגע בי. וזה המטרה של הדברים האלה, לתת לנו מושג. מה עוד יש שמה? ולאן אנחנו רוצים להגיע, ולאן אנחנו לא רוצים להגיע, איך מגיעים לכאן ואיך מגיעים לכאן, כדי שנוכל לעשות משהו עכשיו. כי כשכבר המכונית פוגעת, זה too late. הקרמה לוקחת אותנו. כשהפצצה כבר פגעה במגדל התאומים, זה הלך לפי הקרמה. וזה יכול להיות אדם נורא נחמד שלא עשה שום רע לאף אחד בחיים האלה. והיו שם הרבה אנשים נפלאים שנספו, ונספים כל הזמן. זה לא פונקציה של כמה אתם נחמדים בחיים האלה, זה פונקציה של שמאיזה מטענים אנחנו נושאים איתנו, ומה אנחנו יכולים לעשות עם המטענים האלה. ואנחנו אומרים שיש מה לעשות, אחרת חבל על הזמן, אחרת לא צריך לשבת כאן. אנחנו אומרים שיש מה לעשות, אבל צריך להבין את המנגנון, ואז צריך להבין איך לעבוד, איך לטהר. כשאנחנו מדברים בבודיזם, אנחנו רוצים להגיע לחופש, לנרוונה, לשחרור. אנשים לא יודעים מה אני צריך להשתחרר, מה אני בצור, כן, ועוד איך. אין לי שום שליטה על המכונית שתבוא בערב. על זה אנחנו מדברים, על השחרור הזה, השחרור מהקרמה. וזה דורש קצת עבודה, כי כל מה שיש במציאות שלי כרגע הוא תוצאה של קרמה. הכל בלי יוצא מן הכלל. כל פסיק ופסיק בחוויה שלי ברגע זה, הגוף שלי, ההבנה שלי, החדר הזה, האנשים שסביבי, במידה שאני שמחה או עצובה, או אוהבים אותי או לא אוהבים אותי, כל זה הפשלה של קרמה. ההפשלה הזאת קורית בלי שאני יכולה לכוון אותה יותר מדי. כשאני מתחילה להבין איך המנגנון עובד, אני יכולה להתחיל לכוון אותו. ואלה מכם שראו את הסרט מייטריקס, יש שם ניאו, הגיבור, הוא הסופרמן. ועד סוף הסרט יש קטע שבאים האג'נטס ויורים, והוא תופס, הוא הבין. מה הוא הבין? בשפה הבודיסטית נגיד הוא הבין את הריקות שלהם. הוא הבין. ואז אין להם כוח עליו, הוא תופס אותם באוויר, והוא מוריד אותם לאטם. זהו, הם כל הולכים לפגוע בו. זה המטרה שלנו. לפענח את החידה, ולהשתמש בהבנה הזאת, כדי להיות כמו ניאו. וכל אחד מאיתנו יכול להיות כמו ניאו. זה כל הכוונה.
ארץ תומה בפרחים אדויה עם הר הסילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא אדויה ובנים של כל חסד בן האתה במילים ירחנה
Dan guru ratna mandala kami yatya